עכשיו, מה המענה של יום הפטירה? אז יש הרבה הרבה חומר על זה, אבל אני אשתדל לומר לכם את הדבר העיקרי. יש רבי אברהם גלנטי, יש לו ספר כל בוכים על תיקון חצות, יש לו עוד ספר קינת סתרים. היה לו כמה ספרים שחיבר. אחד מהם ספר קינת סתרים, זה פירוש על מגילת איכה. שם הוא כותב, בשעת פטירת הצדיק, מתעוררים כל מעשיו שעשה בעולם. וכל התורה שלמד ולימד, כולם חוזרים ומתחדשים. וזה סוד בהילולה רבה לרבי שמעון בר יוחאי, תהא מתקן בתורה. שמעתי משם מורנו הרב יצחק אשכנזי, מתכוון הרבנו הארי, שבכל אותה הילולה אין מי שידרוש כי אם הנפטר הוא. וזה אומרו נזיל לחדוותה לרבי חסדאי. שמה זה חדוותה לרבי חסדאי? חיפשתי על זה, זאת אומרת, מצאתי את זה בזו חדש הוא. שם המובן שרבי חסדאי, מקום אחד כתוב חסדאי, חסדה, אז היינו אחרי ירושלמי, אז היו מוסיפים יהודים, מורידים, כמו יוסף, בשם ירושלמי. זה יוסף, שקראו לו יוסף. אז שם הרבי חסדאי נפטר לעולמו. הבן שלו, רבי יוסף, היה קשה לו מאוד הפרידה, הלך בלילה וישן ליד הקבר של אבא שלו. והנה שומע, ודאי זה לא סתם שומע, זה שומע גם מה שיש מעבר לשמיעה באוזן. כיתות, כיתות של מלאכים מתאספים ואומרים בואו נלך לשמחה של ההילולה של רבי חסדאי. זה היה בלילה הראשונה של הפטירה. ואפילו מערכי השרת מתכנפה למחדה בעדה. פתאום שומע שאחד המלאכים אומר לקבוצה, מה עושים פה אנשים חיים פה? מה זה? מה לחיי? מה לחיי בחדוות עינן? ילעון לא ראיתה, והוא על מה? שאלה ללמד תורה, חבל על הזמן. אז פתאום הוא שומע את האבא שלו אומר לו, בני, קום ולך תלמד. לזכה איומה דעתי הרחה ותלמודו בידו. אז עכשיו יקשו, מה תלמד? הרי הוא היה אבל. אלא ילמד, להלכות הלכות, דברים שמותר האבל ומותר בהם. אפילו מלאכי השרת אומר, מי שלומד תורה לא יכולים להתקרב אליו. לך ואמור לרבי, תגמור תלמודי, וביום מלוני יתה אחה. הוא אומר לו, שיגיד לרב שלו, שביום זה וזה הוא צריך לבוא לכאן, שנשמור. טוב, עדי אחיד אהבה משתהה בעדי, בינתיים הם משוחחים, העלו את רבי חסדה לישיבה של מעלה. וקם רבי יוסף וראה ועזיב לחבר לאון לחבריה. הלך וסיפר להם את הסיפור. מי היה שם? רבי יהודה. אמר לו, תדע, יש לך מזל שקוראים לך רבי יוסף ואתה רבי יוסף. אם לא, מי יודע איזה עונש יהיו מענישים אותך שהלכת לשם. אמר לי בגין צערה דאבה, אז לי תשמיד כל היית, אני היה לי צער גדול שאבא הסתלק, לא יכולתי להתפרט ממנו. אז הלכתי לקבר בתמימות. קרא עליו רבי יונתן, שכבת בערבה שנתך, בדוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה אותך. אז מכאן תהיינו שיום פטירת הצדיק זה יום גדול מאוד. אז עכשיו אז מי אמר שכל שנה בשנה זה חוזר על עצמו, אולי רק בשנה הראשונה ביום שהוא נפטר. אלא שכל רבי משה חגיז וכולם כותבים שזה היה מנהג בירושלים יום כ"ח לחודש אייר, יום פטירת שמואל הנביא. כולם הולכים, הוא אומר לי, כפר רמה שבירושלים, זה שכונת חמות. הולכים לשם, אומר, ועומדים כל הלילה על הקבר, והולך הנשיא של הספרדים ואומר התפילה בבחייה, עד שאם היה לאדם לב אבן, היה לי מוח. וזאת העדרה רבה שאומרים חכמי ורבני ירושלים אחר התפילות והפסוקים, ביראה ובאמה בליל פטירתו. ועומדים בהר כל אותה הלילה, ולומדים מעדרה רבה. בחצות הלילה, בוכים וצועקים על גלותם של ישראל. אותו דבר כותב רבי משה הגיז בהקדמה של ההדרה, כך כתב, וכן רבי הרב שיח יצחק אלפיה כותב שזה המנהג ידוע בלב פטירת רחל אמנו בי"א לחודש מרחשוון, וכך ידוע גם קבר הארי בהרי לאן וכל שאר הצדיקים. אצל רבי שמעון בר יוחאי אין לנו ראייה חותכת שזה יום פטירתו ל"ג בעומר, אבל זה יום ההילולה שלו. אז יש מעלה גדולה להיות שם על הקבר באותו יום, והמקום הוא גם בדברי רש"י במסכת יבמות, על כל הנחי גלדי יבוראה, אומר רש"י שכל שנה ושנה ביום פטירת הצדיק מתאספים מכל הערים לעיר שלו ויושבים לומדים תורה, הולכים אחר כך על קברו, ואז הנשמה מאירה באור עצום על הקבר. זאת אומרת, זה יום גדול מאוד. גם בתורה לשמה נשאל, הוא כתב, בית רש"י הזה שאמרתי לכם, תשובת הגאונים מצאתי, שיום שמת בו אדם גדול קובעים אותו לכבודו, מדי שנה ושנה, כשמגיע אותו יום, מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביבה, באים על קברו עם שאר העם, מושיבים משיבה שם, הרי שיש נהפוח הנפטר, וזה הלימוד שלומדים על קברו ביום שנפטר בו. והנה חינם, כל אחד ישיג נהפוח כפי ערכו, מנה תדעו כי הרוצה להשתתח על קברי הצדיקים, ודאי יש עדיפות ללכת ביום פטירה שלהם שיום ההילולה, ללמוד שם איזה לימוד, ועל פי שאינו יום ערב ראש חודש ולא תטבע בחודש. אומר, זה רבי יוסף חיים בתורה לשמה, כדי שתדעו המעלה והיתרון שיש ליום שנפטר בו הצדיק, קוראים אותו יום הילולה, וזה לשון רבנו הארי, כשנפטר צדיק מהעולם הזה, תכף בפעם הראשונה שהעולה נשמתו למעלה, למקום הראוי לו, מעורר ייחוד גדול, מעלה מעין ודבין ולמטה למעלה. והתבאר את דרך פרשת ראה, ודע, כי בפעם ההוא הראשון שעולה אחר פטירתו, אז גורם ייחוד כללי. מסדבקים כל העולמות למעלה, ויורד שפע עצום. אבל אחר כך משם ואילך אינו עושה ייחוד כללי, אלא מבחינת אחיזת מקום שורש נשמתו. אם יהיה צדיק אמור בתכלית, אומר, אז הוא יעלה, יגרום גם זיווג גדול ועצור באותו יום. אז נמצא איך שלא יהיה, יום פטירת הצדיק זה יום גדול מאוד. עכשיו, בנוסף, יש אחרי ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים וערב ראש חודש, נהגו בית ו' לחודש, כמה שאז הלבנה שלמה, והלבנה מלאה, אז השכינה נמצאת במצב טוב, אז התפילה שמה עושה רושם גדול בשמיים. וגם תתווה, הזוהר אומר זה יודקה, יודקה, ולכן אומר ששלמה המלך, למה ביומי שלמה כתוב חי מהסיירה והשלמותה, הירח הייתה במילואה, כיוון ששלמה היה דור 15 לאברהם אבינו. ידוע, דוד זה 14, כמעט היה 14. היה אברהם, יצחק, יעקב, הכך היה יהודה, פרץ, נכון? כן, אצל המרוקאים יש הרבה פרץ. והבן של פרץ, איך קראו לו? לא שמעתי. עצרון. הנה, עצרון. אז עוד פעם, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, זה חמש. חצרון, רם, עמינדב, נחשון, סלמון, עשר. בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה, 15. קד עתה שלמה, קיים הסיירה והשלמותה, לא תכתיב הישב שלמה, הכיסא השם למלך. תיב שש מעלות לכיסא, אז אומר, אומר הזוהר הקדוש, שלכן 15 זה יום שלם ומלא. ולכן פעמיים בשנה יש לנו חגים שם. חג הסוכות, חג המצות. כלומר, למדה, 15-15. אחרי יש לה גם ט"ו בשבט, יש לה ט"ו באב, ועוד ט"ו, 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 ימות ט"ו, באיזה יום? ביום שבת. אז ערב ראש חודש ניסן, יש לו מעלה גדולה, למה? קודם כל, הוא השער לחודשי השנה. והזוהר בפרשת בלק קוף בדלת ידוע, העריך מאוד, שבערב ראש חודש ניסן יש עניין גדול למתים שהם עולים למעלה, כי הקדוש ברוך הוא מזמין אותם, והם עולים על שלוש חומות של גן עדן. למה שלוש חומות? חומה אחת, בני עולם העשייה. חומה שנייה, עולם היצירה. חומה שלישית, בני עולם הבריאה. משם הם מסתכלים מה קורה בעולם האצילות, מה שאין להם רשות כל השנה. וכמה זמן זה? 21 יום. מ-א' וניסן עד כ' א'. הם עומדים על השלוש חומות. ומתפללים עלינו. ולמה? אז שם הוא אומר, מפני שישראל עסוקים בהכנות בפסח, ואין אחד בישראל שלא עוסק באיזה מצווה. זה הולך לסייד, וזה הולך לצבוע, וזה הולך להחליף את הבלטות, וזה הולך להחליף את הצינורות, לקונה מצות, וזה קונה יין. אז עסוקים במצוות, אז הנפטרים הולכים להתפלל עלינו. לכן לפני כן, אנחנו מקדימים בהם אצלם, מזכירים, מרשים ברחמים, כדי שיתעולו רחמים עלינו. מה, אני שמה מאוד, יש זוהר ארוך מאוד, לא עלה אתכם. אגב, יש ערב ראש חודש אלול, למה? זה היה מנהג בירושלים מאות שנה. כך כותב בשערי ירושלים. לא מלון שערי ירושלים, ספר שערי ירושלים. הוא אומר, המנהג ללכת בכל ערב ראש חודש לבית החיים, בפרט ערב ראש חודש אלול, וגם כל החודש עד יום הכיפור. ושופכים תהינות ובקשות, ותרד עיניהם דמעות מעין הפוגות. ורבים נוהגים ללך לקבר רחל, לשהות שם כל הלילה של כ"ט לחודש מנחם אב. זה ערב ראש חודש אלול, גם כן יש לו מעלה. אחריו בסולם ערב ראש חודש כסלו. מה יש לערב ראש חודש כסלו? הוא דומה לערב ראש חודש אלול. גם הרב גינת ורדים כותב שהיו מתענים בו עד ערב ראש חודש ניסן וכל ערב ראש חודש. ורבי עליו השלום שהיה הולך בקברי צדיקי, ערב ראש חודש כסלו, כל שנה. למה? אומר שקט, אין תנועה. ואז מה? כמה תנועה היה? אז כלום. אז היה בשקט, וזה חורף, עצי חורף, מזג אוויר נוח, לא חם, שבזיעים, ואין שמש יוקדת, וככה, ותמיד היה מסודר מעניין מהשמיים שלא היה עובד גשם. באותו שבוע, הגשם היה יוצא לחופש. והיו שם שבוע שלם, פעמים אפילו שבועיים, והולכים שם, קברי הצדיקים, איזה עניינים גדולים, ועצומים, ותפילות, כל הספר שפי צדיקים נכתב כמה היה, אז תמיד היה ראש חודש כסלו, ידוע. יש לו מעלה גדולה מאוד. אז אלה המקורות של, אמרנו, הזמנים המתאימים ללכת לקברי הצדיקים. אבל אין הכי נמי, יש רבי יפאל אוחנה בספרו תורת מראה. היו קוראים לו המלאך יפאל. הוא היה רב בטבריה. כותב, שאין הכי נמי, כל יום מתאים, אבל אם האדם יעשה תשובה כמו שצריך, הוא מביא מעשה נורא, שהיה במערת רב כהנה, ליד קבר רבי מאיר, איזה חצי קילומטר לפני זה. זה לתוך האזור של המלון הזה, קוראים לו? גני חמת. גנבי חמת. אז הם שמו מחסום, סוגרים, כן להיכנס, לא להיכנס, שם הרבים, נהיה קרוב, ולמעלה מערה של רב כהנה. אז הוא מביא, שבזמנם היה ידוע, שבתקרה היה שם נחש. ואם היה בא אדם שהוא לא ראוי לקבר, רוצה להיכנס למערה, הנחש היה עומד מולו, מאיים עליו, לא נכנס. זה אומר מה היו צריכים לעשות, היה צריך, היה אומר לו, השמש לך תראה לכנרת, תתבול, תגיד וידוי, תיתן צדקה, עכשיו תבוא תיכנס. יש כאלה שהנחש זז, יש כאלה שגם לא זז. עכשיו היה גם ידוע בסלוניקי, סלוניקי עיר ואם בישראל. סלוניקי זו עיר נמל של יוון. אז היא הייתה תחת ממשלת טורקיה. טורקיה שלטה על כל ארצות הבלקנס. כולל בולגריה ויוגוסלביה, כל זה. הסלוניקי היו שם גדולי עולם. עוד לפני רבנו אריה, זה מדבר על 600 שנה. חכמי סלוניקי היו עצומים. הם היו אוהבים להתווכח עם הרדב"ז. ושולחים לו מכתבים, וכותבים לו קצת לא במספיק כבוד כפי שהוא היה, הוא היה גדול עבוד, הוא היה גם במצרים, מהדפס. אחר כך הגן ענה לצפת. אז היה לו שלושה תלמידים, רבי יצחק אפרה, רבי יצחק ומרי, והשלישי רבי יצחק אפומידו. אז הוא רבי יצחק אפומידו נסע פעם לשם לסלוניקי, להתפתח איתם, אמר להם, למה אתם לא מחבטים מספיק את הרדפס? הוא גדול עבוד. אתם לא כותבים לו דרך ארץ לחרות. אז הוכיח להם שם שהוא היה איזו בעיה עם איזה גט, והוא סידר את זה, לא משנה כרגע. הקיצור, אז למה הבאתי לכם את זה? שמע, חכם, שם בסלוניקי היה רבי יהודה חיית. שמעת עליו? כל חכמי הקבלה שמזכירים החיה, מתכוונים עליו. הוא חי לפני 750 שנה, היה מקובל גדול, והיה בעל קבלה מעשית, דברים מבהילים, יש לו כמה פירושים על הזוהר ועל קבלה מפחיד, כבר במלחם דלוזנו כותב, כתב החיה על כך, לכן עליו חידה מביא אותו ועוד. אז הוא היה החיה, הוא היה קבור בסלוניקי. למה אמרתי היה? כי היום הקבר הזה נעלם, בעבונות הרבים. והיה קבור בסלוניקי, והיו באים לקבר שלו ממרחקים להתפלל על קברו. והיו כאלה שהיו נענים, והיו כאלה לא עליכם, אחרי יומיים שלוש הולכים לעולמם. ישבו חכמי סלוניקי לראות מה הדבר, הבינו שמרוב הקדושה שלו, יש לו קדושה עצומה מאוד, אז אנשים שהם לא ראויים, הוא לא סובל אותם, ואז באים לכברון האנשים. לא עובר שלושה ימים, הולכים לעולמה. מה עשו? גידרו את הקבר, לא באבנים, בסורגים. שמו סורגים מסביב, ארבע עמות מכל צד, ושמו מרעול, ושמו שם דף, כתוב, שכל מי שרוצה להסתתח על קברו, ילך לשמש בית הקברות. הוא נמצא יש לו בודקה בכניסה. היה הולך אליו, וסיפר לי שהגיעה רבי אברהם שלם. הוא מצאצאי סלוניקי. הוא היה ילד, הוא זוכר את זה בסלוניקי, עוד לפני מלחמת העולם השנייה. אז היו באים לשם, היה אומר לו השמש, בוא תקבול במקווה, לשם המקווה, תקבול מקווה מים קרים. נותן לו מלכות ואומר לו תתוודא ועכשיו תלך בלי נעליים תיכנס לקבר. פותח לו את המנעול ואומר לו אני לא נכנס איתך, תיכנס מה שיהיה איתך יהיה איתך. והוא שם בוכה כבר הלב שלא נפל, אלו לא יצררה, לא כלום. היה בוכה שם, מתפלל ונענה ויוצא משם. וככה היה עשו סדר שם שכל פעם ופעם ככה היו עושים ובאים לקברו, אחר כך באו הנאצים עם מחשמם, חריבו את כל סלוניקי. היום לא ידוע לנו אפילו איפה קברו, נעלם הקבר שלו. אז זה, יש אותות ומופתים, יש קברים שהיה שם ממש אותות ומופתים. היה מעשה בבגדד, מפיר רבי יוסף חיים, שיש איזה זוג אחד, דווקא הוא היה תמיד חכם, לא נפקדו לבנים. באו אצל רבי יוסף חיים, עליהם תלכו לטבריה לקבר רבי עקיבא. פנו שם על קברו. הלכו על קברו של רבי עקיבא, ונדרו שאם נולד להם בן יקראו לו עקיבא על שמו. סיימו להתפלל, והנה רואים ציפור טסה סביב ראשם. והולכת לאיזה כיוון. אז הם אמרו, נלך אחריה איפה שהציפור הזאת, כנראה שהיא באה לקרוא לנו. היו ללכת אחריה. הלכו אחריה, קחה אותם עד כדי רבי חייא. זה מרחק איזה קילומטר פחות. היה צריך ללכת קצת על סלעים ומדרונות. נגעו הקבר רבי חייא, התפללו שם ונדרו שיקראו לילד עקיבא חייא. זאת נולד עקיבא חייא, אבל הרדב"ש כותב שזה לא מועיל. אומר הרדב"ש, אם אתה נדרת לקרוא על שם של איזה צדיק ואחר כך אתה הלכת לעוד צדיק ואתה רוצה לקרוא על שני וקרוא כאן שתי שמות, אומר זה לא, זה חצי נדר. כי הנדר היה שם מלא, אין דבר כזה לקרוא חצי וחצי. אתה הבטחת לצדיק הזה, זהו, אתה צריך לקיים את זה. לא מועיל שיעשה חצי זה, חצי זה. תחת את זה. עכשיו, רבי יוחנן בן נורי, לא, רבי יוחנן בן נורי, זה בדרך, בדרך בין מירון לצפת. צריך לקחת את זה. זה שביל צריך אבא על אבא. מעלה מה? בערב ראש חודש ניסן. כסלו. נו נו.
זה מעלה?
כן, לא, קראנו עכשיו. עכשיו רבנו הארי כתב שיזהר שלא, שהולך להשתתף עם קברי צדיקים, שאם יש לאדם קברי רשעים, לא להתקרב שם. הוא אומר, סכנה גדולה. הוא אומר ששם ידבקו בו אותם נפשות של רשעים, והתעברו בו. תשרה עליו רוח הטומאה חס ושלום, ולא זו בלבד, אלא אפילו השתתפות על קבר של צדיק, אפילו שלא יהיה בבית הקברות, יש פחד וסכנה שלא ידבקו בו הנגעים של עצמו, שתמיד הולכים סביבו, אשר עליהם נאמר, יפול מצדך אלף. ובמשנת חסידים כתב, רבי עמנואל חי ריקי, האדם היודע ורגיל להשיג השגה על ידי השתתפות על קברות הצדיקים שאינם קרובים בקברי גויים, שאם קרובים לקברי גויים יש סכנה עצומה להשתתח עליהם מפני הקטיפות השוכנים סביבותיהם. אתה שומע מה זה? זאת אומרת, יש צדיק ולידו קבור הזה רשע, זה סכנה. אומר לכן ניזהר אם הוא לבדו או אם הוא שבת או יום טוב או ראש חודש, שאז נשמותיהם עולים בגן עדן הארץ ואין כוח בידו להורידם בגופיהם לדבר עמהם ולא ישיגו אלא עיקר הזמן הוא בערב ראש חודש או בטול החודש. בגלל שכל מקום יש סכנה ללכת בין קברות מפני המזיקים, שכמעט אין צדיק בארץ שיהיה ניצול מהם, וכל זמן שלא נתקנו הם שוכנים שם והפצים להידבק בקדושה מחכים את האדם. זאת אומרת, לכן נזהר מאוד שלא ללכת למקומות כאלה. איפה אתה הולך? מה לא ללכת? כן, חצי הלילה הראשון לא טוב, ואפילו יש אומרים שזה סכנה. חצי הלילה השני אפשר, וביום עדיף חצי היום הראשון. עכשיו זה אחד. שתיים, גם צריך להיזהר בבית אנגל, אנשים הולכים, תפרט נשים, זה לא טוב. נשים כבר אמרנו, יש ימים מסוימים שוודאי לא ייכנסו לשם, אבל בשאר הימים יש מקום להקל, והסיבה היא שלוש סיבות. יש א', כך כותב מעבר ירוק, שהנשמות של הרשעים, וכל בית קברות הוא אומר יש שם הרשעים, אבל לא יכולים לדעת מי ומה. הן מתאבות עדיין לרע, ואז כשהוא רואה שם אישה באה, הוא אומר מי היה נותן לו עכשיו להיות בגוף ולעשות עבירות. אז זה מאוד לא טוב, ולא טוב לאותה אישה. שתיים, הוא אומר, יש שם מלאכי חבלה שהם ממונים להעניש את הרשעים. הם נמצאים גם בבית הקברות. ואז כשבאה אישה, הם יכולים להזיק לה. כמו שהיא גרמה את המיטה, שהיא חווה, שאכלה מעץ הדעת. צריך להיזהר. שלוש, הוא אומר, יש שם קליפות, זה הכוחות של הטומאה, אלה נבראו מהארונות. אז מלאכי חבלה זה משטרה. יסם, כוחות, אני יודע מה, חמאס וכדור להבדיל. אבל האם, הקליפות, זה הם נבראו מהאבונות של הרשעים. והם נמצאים על החומות של בית הקברות. ואז באות נשים, הן יכולות להתאחז בהם. ומתי יכולות להתאחז? באותם ימים מסוימים זה הרבה יותר. לכן אומר, צריך להיזהר בזה מאוד מאוד, וגם אם גבר יימצא שם איתם, זה לא טוב. זה מה שהוא אמר מקודם, שהיה גוביה. עכשיו בערב ראש חודש ובתומר, שיש עלייה המונית, אז זה לא שם נשים, והן לא מבינות, לא יודעות מה זה, וזה לא טוב. וגם לא היינו כלום שעושים מחיצה, אבל בכניסה וביציאה נפגשים איתה, זה לא טוב. זה סכנה. לכן עדיף לא ללכת מתי שיש את כל זה. סליחה?
אתה אומר
קברי צדיקים.
אם זה צדיק נפרד,
אם זה צדיק שבנוי באופן פרטי, אז הרבה פחות סכנה יש. לא דווקא. מה שצריך לטבול זה בבית ארמין. בבית ארמין, כדי שלא ידבקו בו נגעי בני אדם, אז לפני שהולך, יטבול. זה יותר חשוב מאשר אחרי. לפני שהולך, שלא יתאחזו. כדאי. קבר של? דווקא ענה. לא יודע. חיפשתי אותו, בינתיים הוא מבוקש. עכשיו, יש עוד דבר, בן הארי כתב אותו, לא ללכת לקבר אחד שני פעמים ביום, אבל, יש אבל אחד גדול, מורי אמר, שזה לא בכל מקרה אסור, אלא מדובר שאדם סתם הולך לבית קברות, והלך על קבר, אחר נזכר שהוא רוצה עוד משהו, הולך עוד פעם על הקבר, זה לא יעשה. אבל לדוגמה, מי שהולך למשל למירון, הוא הולך לצפת, והוא מסייר שם בבית הקברות, וחזר עוד פעם, נגיד, בעלייה עלה דרך קבר מרן, בחזרה חזר דרך קבר מרן, ורוצה להתפלל שם, לבקש עוד איזה בקשה, זה לא נקרא שהוא הולך על קבר פעמיים. זה שתיים, גם אם הוא מתנה מראש, שאני רוצה, אולי ייתכן שהיום אני אבוא פעם שנייה, אין בזה בעיה. כל הבעיה היא לא ללכת לקבר שני פעמים, כשהוא שיח דעתו מזה, לא חשב על כך. ואחר כך הוא רוצה לבוא לשם, זה לא. או אם הוא למשל עובד שם, או נמצא שם במקום, הוא גר באותו אזור. והוא מדי פעם, לפי ההזדמנות שיש לו, יושב, בא לו ככה יום חופש, רוצה לקרוא עוד פרק תהילים, רוצה לקרוא עוד זה, וזה אין חשש. כל החשש זה כשהולך באופן מכוון, וחזר בו, ואז זה לא טוב. עכשיו יש עניין גדול, ללמוד דברי תורה של הצדיק על קברו. דיברנו למעלה שאסור ללמוד תורה בקבר צדיק, אבל לכבודו של צדיק מותר. עכשיו מדובר על יותר מזה, שהוא לומד את דברי הצדיק כדי שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, וזה עריכות גדולה מאוד. כרגע לא יודע כמה אפשר להעריך אתכם עוד, אבל יש בזה בלי סוף. קודם כל יש לנו את הרמ"ח עליו השלום בספר גירושין, שהוא כתב אותו יחד עם גיסו, רבי שלמה אלקבץ. שלמה אלקבץ היה ראש המקובלים בצפת, הראשון שהתחיל עם תורת הקבלה בצפת, היה רבי שלמה אלקבץ. הרמ"ח היה בחור צעיר בגיל 17, והגיע, ברח מפליט מספרד. אז הוא לקח אותו רבי שלמה אלקבץ, והיה לו ברוח הקודש, זה איש קדוש, יצא ממנו הרבה דברים, נתן לו את אחותו לאישה, עכשיו לימד אותו תורה. ואז הם היו הולכים ומסתובבים בכל הצפון במערות הצדיקים ויושבים ועומדים תורה. והוא הרמ"ח עכשיו כתב, הוא היה אוהב לכתוב, כתב הרבה ספרים. אחד הספרים נקרא ספר גירושים. מה זה גירושים? שהיו מגורשים, כאילו הולך כל פעם ממקום למקום, לכבוד השכינה. והיה כותב, היינו בקבר בירקה, בגליל, בקבר חושי הערכי. חידש והיו דברי תורה יוצאים מפינו, ופירשנו פסוק זה כך ופסוק זה כך, ולמדנו עניין זה בגמרא זו, ולומדים גמרא, תלמוד, מגרא, זוהר, הכל בהרבה, בלי ספרים. והוא כותב שם שראוי לאדם כל שנה לעשות כך, ללכת חודש מביתו, שמעת במקום לנסוע ללוס אנג'לס או לאיים הקריביים, לקחת איתו טלית ותפילין, וללכת להיות מגורש לכבוד השכינה. ויצא גם החומר, אמר, אני כלה איתי, יש לי בגדים, יש לי סל, יש לי איזה בקבוק מים, יש לי ציט, תפילין, יש לי קצת כסף בכיס שאני אקנה מהמכולת קוטג' לפני שיתייקר, אבל השכינה הקדושה, אין כליה איתה, מה אני אעשה? ואז יצטער של השכינה, אומר זה דבר גדול מאוד, והשכינה תדבק לו. ואז הוא מעריך שם, הוא כותב שהיו אומרים דברי תורה של אותו צדיק, אומרים אותו בקבר הצדיק. גם רבי חיים בן עטר, מעשה הכי מפורסם, יש, זה מעניין, הקדוש ברוך הוא עשה, רבי חיים בן עטר הסתובב בגליל יותר משנה, והיו איתו 30 תלמידים. אחד התלמידים כתב יומן של כל המסעות. לא ידוע משהו, תמיד אומרים אלמוני תלמידו של רבי חיים בן עטר. אז הוא מתאר את הסיפור שהיה, שהגיע לקבר רבי שמעון בר יוחאי, באמצע השבוע, ועלה על ארבע חוץ מכבודו, השתתח על הרצפה רבי חיים בן עטר, עם הידיים והרגליים. ועלה לקבר רבי שמעון ואמר, מי אני שאני אעבור בעלה בבית האיש שנקרא בוצינה, קדישה, הילרה, הנר הקדוש העליון. אומר, והיינו שם בשבת, ובמירון נתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של הזוהר. זאת אומרת, חמישה חומשים, אחד בראשית, אחד שמות, אחד ביקרא, במדבר, דברים. ולעבדנו עד 6 שעות בלילה, ובסוף 6 שעות התמלא הבית ריח טוב, אשר כמוהו לא נהיה. ועשינו שבת כראוי בבית רשב"י עליו השלום. וכל יום השבת היינו לומדים זוהר. ובלילה של מוצאי שבת עשינו משמרה כל הלילה. לפי שהרב אמר נלמד ההדרות, הדרה רבה והדרה זאתה. ובעת שהתחלנו ללמוד הדרה, הייתה הערה גדולה והרגש גדול בנשמותינו. הוא מתאר אחרי זה שכמעט התעלפו עד שכמעט הרגישו שפורחת נשמתם מהם. והרב היה מעודד אותם, אז למדו דברי תורה של הצדיק על הקבר שלו. גם רבי יוסף חיים היה על קבר בניה בן הילדה, עשה שם ייחודים גדולים. הפסוק בניה בן הילדה יש בו כמה סודות. וישב שם, ואחר כך נתגלו לו שערי חוכמה, וכל החיבורים שלו כתב על שם הפסוק. בניה הוא עשה על תיקוני הזוהר. בניה הוא עשה על חידושי הגדות בש"ס. בניה ידע על חידושי הגדות שבש"ס. רב פעמים שאלות ותשובות. מכך צייה בעבודות זה נעלם. זה היה קובץ, כשמו כן הוא. כל הפוסקים לפי השולחן ערוך באור חיים, לפי שולחן ערוך לא רדעה. היה שם למעלה מ-70 מחברות צפופות בכתב ידו של הרב. כל אלה. אחר כך כתב גם בן איש חי. דרשות בן איש חי הלכות. הבן איש חי, שזה דרשות על ארבע שביתות השנה. כל זה, כמעיין המתגבר, התגלה לו בגלל שישב שם בקבר בניהו בן יהוידע. אחר כך הוא אומר שצריך להיזהר לומר דבר שמועה מפיו. דבר שמועה מפיו מתפללים עליו שם ומריצים תורה עליו. זאת אומרת, אם הולך לקבר של צדיק ואומר דברי תורה בשמו, הצדיק הזה מאוד שמח, מתפלל עליו ואומר עליו דברי שבח ומליץ טוב עליו.
הרב, מה המינימום שאדם הולך לקבר צדיק
להתפלל כדי שיענה בבקשתו? זה צריך, אתה יודע מה זה הצטה? שהלב שלו ידלה כזה, ככה. ויפעל, זה תופס. לפעמים הוא יכול לשבת שעתיים והלב שלו אטום, לא עושה כלום. לפעמים כמה דקות והיו איכותיות עם דבקות, זה צריך זכות. זה זכות הזמן, כך אומר רבנו הארי. זכות המקום, זכות האדם. שלושה דברים. לפעמים יש יום או שעה מסוימת שזה היה מוצלח איכותי במקום שנה שלמה. לפעמים יש מקום מסוים ששם האדם יכול ללמוד יופי, מקום אחר כלום. לפעמים האדם עצמו, המעשים שלו, ההשתדלות שלו, ההכנה שהוא עשה, הכנה רוחנית, זה עושה הכל. באמת צריך לעשות הכנה, להגיד בינוע, בינוע. אז תשמע מה שהוא אומר, אומר כאן בספר חסידים, תשמע מה שהוא אומר, דבר מבהיל. הביא הרב חידה בפירושו בספר חסידים. על הפסוק קורא דגר ולא ידע, ועושה עושר ולא במשפט. אתה יודע מה זה קורא דגר? יש עוף ששמו קורא. שהוא מה עושה? המשוגע הזה, הוא מחכה שמשאר הכינים של העופות, האמא תעזוב רגע את הכל, והוא מה עושה? הולך שמה, ודוגר על הביצים, וצועק, קרו, קרו. קורא דגר ולא ידע. עושה עושר ולא במשפט. אומר הרב חידה, הרי יש מצווה גדולה, לומר דבר בשם אומרו. כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מה עושה האיש הזה? הולך אומר דברי תורה, ולא אומר אותם בשם מי שאמר. אז זה גונב דברי תורה מאחרים, שמע מה שהוא אומר, ואוסף חידושים ולא ילד, הוא מתעטף בדלית שלו שלו. ואחריהם יהיה נבל, אחריתו יהיה נבל, שאומרים החידוש משמו, אין שפתותיו דובבות. ואפשר לפרש כך, שלא מספיק שאמירה בעלמא, אלא עושה עושר במעשה שכותב ספר על שמו, וגנב אותו מאחרים. בחצי ימה מעזבנו, שהם שם מתפללים על מי שמזכיר שמם, ואומרים עליו, חידושים מצדיקים שבגן עדן, אבל זה שלקח מאחרים ומקללים אותו. שומע? וכן אם כותב ספר וגנב תורת אחרים, אם נהנה בכבוד התורה נותן חייו קל וחומר שהוא נהנה במה שגנב תורת אחרים, הכן בחצי ימה ויעזבנו, והריתו יבוא בגלגול אחר, ויהיה נבל ומזולזל, כי נבל הוא נבלה עם אורח מנה לצלל. זאת אומרת לכן, אלך כרב צדיק, יגיד את דברי תורה של צדיק אמר. ראינו דאיתה גורה בעולך עולמים, וכי אפשר לאדם לגור בשתי עולמות? אלא אמר דוד, ריבונו של עולם, היא רוצות שאומרו דבר שמוע מפי בעולם הזה, שאמר רבי יוחנן, השם רבי שמעון בן יוחאי, כל תמיד חכם שאומרים דבר שמוע מפי בעולם הזה, שתותיו דובבות בקבר. אחר כך הוא אומר, אותו הדבר, שפתותיו דובות בקבר, שפתותיו סמוך לו, איש מתהלל במתת שקר. זה דומה לשולח צדקה ביד נאמן, והוא אומר, אדוני שולח את זה, אבל ביד איש שקר. אומר, אני נתתי משלי, וכן מי שאינו אומר דבר בשם אומרו. אז הוא מביא צדקה, כאילו הוא נותן את הצדקה, והאמת שמישהו אחר נתן לו, זה אותו. אתה שולח את זה לכיס כאן. תגיד לו תודה רבה. עכשיו המאפשה יש לו שמה בירור נפלא מאוד. הוא אומר ששפתי המת איך מתנועים? איך אתה אומר ששפתותיו דורות בקבר? הרי הוא נהיה כבר עפר. איך הם מתנועים? אז הוא אומר שהדיבור זה כוח של הנשמה. וכל דיבור משובח מוליד כוח מוחני בדומה משובח. ובאומרו בשם אומרו, אז אותו כוח רוחני שהיה כבר בעולם, מוליד בשתי עולמות של הנשמה בעולם הבא, וכדי הדיבור שהם השפתיים בקבר, מביא הדמיון יין הטוב. זאת אומרת, כאילו הנשמה חוזרת לקבר, ומתלבשת בשפתיים, והן רוחשות ומדברות. ואחר כך אומר, אבל העניות דעתי, יש לבאר שנפשו של אדם נשארת בקבר כדמות האדם בחייו ונקשרת עם רוחו בגן עדן התחתון, והולכים על הקברים להתפלל על כל צרה שלא תראו. לכן שפיר שייך שפתותיו דובבות אף שכבר נרקב הגוף. מי אומר את זה? הרב ערוך לנר. הוא אומר זה נוסקתבו התוספות, נשמתו בשבה של מעלה, שפתותיו נעות בקבר כאילו מדברות, נמצא שבשעה אחת גר בשתי עולמות. הוא אומר גם, כשאומרים הלכה למשה מסיני, נשמת משה רבנו מתקשרת שם. ולכן שפיר שפתותיו דובבות בקבר. ועוד יש פה עוד הליכות גדולה על זה. אז אתה רוצה שאני אקרא לכם מה שאבא אמר על קבר רבי שמעון שהבטחתי לכם? הבאתם יין, משהו, ערק? את הכנסת עשו, דברי תורה זה יין, נכון? בוא אני אקרא לכם. וזכורני כדבן התריה, הצטרפתי למור אבי, וכדתו הקדושה בנת ציון, בשלהי חודש אדר, שנת תפשיר כפת. כמה שנים עבר?
52.
ובדר כפתת לחודש אדר, ובדר ערב ראש חודש ניסן, בתחילת הלילה ישבו הוא וכל בני הקהילה ללמוד זוהר הקדוש והדרה רבה, 6 שעות רצופות. התחילו ב7 בלילה, ולאחר חצות לילה, עמד כארי מימין הקרש רבי שמעון בר יוחאי, ופניו היו להבי אש עד שפחדנו להסתכל בהם. ועמד ואמר, אני מבקש רשות מהקהל אם מסכימים עמי בשאלות, זה העתקתי מכתב ידו, מילה במילה. והוא קרא את זה מתוך הכתב. אני מבקש רשות מהקהל, אם מסכימים עם השאלות שאני מתכונן לשאול בלשון בקשה, ממורנו ורבנו ועטרת ראשנו, אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, ובנו רבי אלעזר, זכותם תגן עלינו. ואם נותנים לי ייפוי כוח, שיש לי חם גם כן, ואני מתנה ומתוודא שכל מה שאני מבקש, שאם יצא ממנו דבר לא הגון או לא יפה, או יהיה חס ושלום פגיעה בכבוד הבורא יתברך שמו, שיהיה בטל ומבוטל לשריר ולקיים. ומפריע אבקש מחילה וסליחה מלפני השם יתברך, שלא יחשוב לי עבוד, ואין אדם נתפס על צערו. ועבור שאנחנו מתמרמרים, איזה לשון, ומדוכאים מהגנות המר והנמהר, ובפרט משלטון הערב רב, שומע הרבה אברהם, אל תגיד שיש לי מה להעירייה שם, שלא יש לו הכרה בדברי התורה וחוקותיה, וכמעט הכניסו את עם ישראל ב50 שערי טומאה, מפחדים אנחנו על עצמנו ועל זרענו ועם ישראל זרע הקודש, שלא יתמעו בענייניהם ונהיה עבודים חס ושלום, בפרט שכינת עוזנו שהיא בגלות עמנו, וכבי הכל מצטער בצרם של ישראל, כמו שנאמר, אמרנו כי בצרה. ועבר קציר קל הקיץ, ואנחנו לא נשענו. האמת שהקטע הזה מופיע גם בשבטי צדיקים, בקבר רבי שמעון, שם תראו את הקטע הזה, כן. והיום, שנת תשכב, קרוב ל-1900 שנה, ועדיין אנחנו נמצאים בגלות, המר והדור הזה, והארור הזה. מה הארור? ארור הזה, כן. ו... נתקיים בנו בעבונותינו, ואביט ואין עוזר, ואשתומן ואין סומך. לזאת התאספנו אנחנו צעירי הצון, ובאנו לדפוק על דלתי נערת אדוננו רבי שמעון בן יוחאי, מוצינה אלאה ובנו, שכוחם זכותם תגן עלינו, אמן. אז הוא אומר, ואין אנחנו רואים, תשמע איך שהוא מתאר, אין אנחנו רואים את עצמנו, עומדים על בניין מאבנים ושיש, ובתוכו גוף בן אדם חס ושלום. אלא אנחנו, לפי קוצר דעתנו, רואים ומסתכלים, שעומדים לפני מערת שר המלך, אהובו, מיקרו ומפארו, צדיק הקדוש, אור החי, יסוד עולם, אשר רב כוחו לפתור העולם. מרעיש הארץ מרגיז ממלכות, חסידה קדישה קודש הקודשים, מרן מלכה בוצינה קדישה אלאה. אתה יודע, מורבי לא היה פזרן בשבחים, כאן זה משהו, אין דבר כזה. אריה שאר מי לא נראה, אור ישראל וכו' וכו'. הוא לא כתב מה וכו', מה התקבל. ולפי שפלות ערכנו ואלמות צפתותינו, איננו יודעים לבטא ולתאר את הכבוד הצריך לפני אדוננו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר זכותם תגן עלינו. משה בא שכינה עם נשמות הצדיקים מגן עדן בעת שביארו אדוננו הקדוש תלמידיו הטהורים את ההדרה רבה קדישה, ונוסף על זה אמר לו אליהו הנביא, חייך רבי 7 ימים קמי קודשה בריחו כל עינון ליתון וישתחון עימה ממרכבתו הקדושה ונשמת הצדיקים שבגן עדן עד לה הילדון בבית דרת ילכון. זאת אומרת 7 ימים לפני כן הקדוש ברוך הוא בחר מי ומי יושב באדמה רבה אינה הקדישה. וכל זה דרוב אהבתו כביכול בנטע שעשועים שלו, ואנחנו יודעים עצמנו שאנחנו מנוכלכים בחטאים ובעוונות. הוא בוז לנו לדפוק על נערת בוצינה הקדישה אינה, ואיך עולה בדעתנו דעת מבזה ופה חצוף לבוא לדפוק על פתח מערתו הקדושה ולשאול איזה מילים שאין אנחנו יודעים אפילו לסדר השאלה. אין כל זה, היות ואנחנו רואים עצמנו שמתמידים ולומדים בכל שבוע ושבוע בלימוד זוהר הקדוש שלו ושואבים ממה תורתו הקדושה והתורה, תורת אמת משנים קדמוניות. אז הנה, למה? בגלל שאנחנו לומדים את התורה, כמו שלמדנו, שמי שתלמיד של איזה חכם, אז הוא יכול לבוא לבקש. וגם אם הוא מזכיר דברי תורתו, אז יש לו רשות. בזמן שהתייסדה ישיבתנו הקדושה במערת רחל אימנו, זכותה תגן עלינו אמן בשנת שבת, תשעים ב', לחודש אלול. אז כמה שנים יש? 72? ואפילו שבינתיים יפלו איזה דברים חיצוניים באמצע הלימוד, זהו לרוב צערנו לשפן מצבנו העגוב שנמצאים בו אנחנו וכל ישראל, בפרט אנחנו הדלים בארץ ישראל ובירושלים עיר הקודש, ואין אדם נתפס על צערו. ואז אפשר שנתאמץ בעצבנו לחזק כוחנו שלא נרעד ונפחד לבוא לשאול איזה מילים המסכסכות במוחנו החומרי על הגלות המר והנמהר, שאין אנחנו יכולים להשקיט רעיוננו. עכשיו, אתה רוצה את ההמשך? תביא רגע שפתי צדיקים, הוא חושב לשאול את ההמשך. שם שפתי צדיקים, הנה אלה דברי קודשו עוצרי להבות אש, כפי שעותקו בכתבי יד קודשו, והודפסו בספרו שפתי צדיקים, סימן פחז, ערך רבי שמעון בר יוחאי. בוא נראה מה, אז מה הטענות שהוא טען. צריך לרענן את הזיכרון. כל רבי שמעון בר יוחאי. הנה. ביי ביי. כבר הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא על ידי שהיה נביאו, אני אדוני ביתה אחישנה. ואמרו חכמים, זכו אחישנה, לא זכו ביתה. כבר למדנו בזוהר חדש נוח, שהקדוש ברוך הוא כביכול לימד למיכאל שר ישראל, שהתאר בסניגוריה על ישראל לסמך מהם, כמו שמובן מתשובת הקדוש ברוך הוא. וכן מיכאל, לאחר שהבין הטענה, אמר את רחום, מובן שהבין שהקדוש ברוך הוא מהקדוש ברוך הוא איך לטעון. אם כן, היום עבר על הטענה מה למדת 1900 שנה, וסוף סוף יגאל אותנו. הקדוש ברוך הוא רחמן, מלא רחמים על ישראל, כמו שנאמר, כאל רחום, והוא יושב ומצפה מתי תצמח גאולתן של ישראל, כמו שאמר על ידי אדון נביאו, לכן יחכה אדוני לחננכם, ולכן ירום לרחמכם. אך הוא ממשיך ואומר שכל לילה בחצות בכי הוא מספד בכל חוצותיה, בירושלים, בארץ ישראל, בחוצה לארץ, בכל כפר וקרח ועיר ומושב שיש בו ישראל, עושים אבל ומספד על גלות שכונת עוזנו, על חורבן בית המקדש ועל הבנים שגלו, ואומרים השיבנו השם אליך ונשובה. ואנחנו רוצים לעורר את הרחמים, ואמר לירמיה, לך ותגיד לישראל הנוך וקראת באוזני ירושלים במור. ואנחנו השתוממנו על הימים השחורים והערובים שעברו על בני בכורי ישראל. גזרות שנת תח נהרגו 300 קהילות, ונהרגו רבים יותר ממאה אלפים נפשות ביום שישי פרשת חוקת. ונשרפו 20 קרונות מלאות ספרי קודש בצרפת. גזרת כך בסיוון בפולניה. גזירת השמד, אנשי נושאי הצלב, גירוש ספרד ועוד ועוד, כמו שכתוב בספר יהודה, שבט יהודה, בספר שארית ישראל, שאי אפשר למנות ולספור הצרות והמצוקות שעברו על עם ישראל ושעוברים גם אתה בארצות ערב, ברוסיה, בסביבותיה, ואת עלית על כולנה, שתומענו על גזרות גרמניה עם השמן, איך נהרגו במיתות משונות, צילנה אוזניים משמוע, 6-7 מיליונים מישראל. ועוד 22,000 בחורי חמד בארץ ישראל נהרגו בידי אדום וישמעאלים. והעליבו כביכול את הקדוש ברוך הוא שגינת עוזנו, שהתעללו בגופותיהם במיתות משונות ואכזריות. ואחד מהם, ששרפו גוף יהודי אותו בראשו, אגח תקעו אותו ברומח ותלו למעלה, והראו לעיני כל זב ומצורע שלהם, זה ראש היהודי שהוא מעמו וחבל נחלתו של הקדוש ברוך הוא. והעליבו כביכול את הקדוש ברוך הוא ואת שכינת עוזנו. ועד שהחליטו האומות שיקימו ישראל ממשלה, באותו זמן הם נתנו כלי נשק לאויבים שילחמו בנו וישמידו אותנו. אחר כך הוא אומר, והנצרות, הוא מזכיר כאן את קונגו, שאוכלים בשר אדם, בזמן שהיה להם ריב עם הלבנים, הושיטו להם בידיים רחבות כלי נשק. ולנו הוא אומר הפוך. אחר כך הוא מתאר את הנצרות שהעבירו פה על דתם 3,000 ילדי ישראל המיסיון. ואנחנו לא נדע מה נפנה, גם כי נזעק ונשבע שטן תפילתנו. וכל ממשלות הישמעאלים עכשיו רוצים להתקומם נגד ישראל. מכריזים בפיהם כמה פעמים שרוצים להשמיד חס ושלום עם ישראל. ואפילו דיבור אחד של נזיפה לא שולחים להם אומות העולם. ושתיקה כהודעה. יתרו, אתה פה?
כן, בוודאי.
כולם אויבים ושונאים שלנו. אבל עם ישראל, בעת שנלחמו עם הים הגויים בשנת תשח, נכנסו לתוך עיר העתיקה בירושלים, צרה עיניהם של האומות והתנגדו להם, והכריחו אותם שיחזרו ויבואו ממנה. וגם במלחמת סיני וכולי. והוא ממשיך, אחרי זה הוא אומר, מצינו ליצחק אבינו שאמר קרבית נפשי, משה רבנו הסתתר קברו, אולי נחלה לקודשה בריחו עכשיו, אחר שסבלנו כמה צרות ומיתות משונות, בפרט עכשיו כמה מהצרות הקשות שעוברות עלינו, שעשה איזה עניין שיהיה לו ידיעה למשה רבנו עליו השלום מהגלות, והתאמץ בתפילה ויגאל אותנו. וכן על זה הדרך ממשיך עם רחל אמנו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לה בשבילך רחל. אז הוא אומר, האם בן כה צריך לגאול אותנו? אז מה היא בשבילך רחל? מה התוספת שיש בשבילך רחל? הרי מזכיר עוד כל מיני מיתות משונות שעשו לזה, ותשמע מה הוא אומר כאן. הננו מבקשים ומתחננים מאדוננו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי מאזק. לענף השתמע קלה במרתה, זה האיש מרעיש הארץ מרגיש ממלכות. עם גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, באנו לנשק עפר כפות רגליכם, בינה ובכל לשון של בקשה ותחינה, להעלות ביניכם, שנשמותיכם מנשמות הצדיקים שבגן עדן, תלכו למערת המכפלה, לדמיכי חברון אברהם יצחק ויעקב, והתארו לגבי שכינתה, להתמר בה אני ישנה בגלותה, לכינה לאיהו ירושלים חרבה, וישראל בגלותה, תחת יד אדונים קשים ומין דאלמה, בפרט שאיבוד שלטון הארץ רב שאפשר לנו עוד לסבול אותו. קומו ואוליפו זכו על ענה לקודשה בריך ולהתמר בהון, ואתן צוני צון מרעיתי, קומו ובאו רחמי האדם, ואוליפו זכו עלינו שזבלון ואילן חבן בישין לערב רב, מבין מחים קודשו וכולן על כל חובלה, מפרר כלל בעגלה וזמן קריב, והתבע מהם אלבון השכינה ואלבון ישראל שעברו עליהם מיתות משונות ואכזריות וגזרות קשות ורעות. בפרט שאדוננו רבי שמעון בר יוחאי סביר על אש אש לישראל דין בני מלכים. משה אמרו במשנה, כל ישראל בני מלכים הם. עכשיו אחר כך הוא אומר, אנחנו מבקשים, אם יש איזה פקדונות של אבותינו הקדושים, של אברהם אבינו עליו השלום מששן האש, יצחק אבינו התנסה בעקדה, יעקב בצרות המשונות והגלות הקשה שעברו עליו, ורבי שמעון בר יוחאי, שאמר יכול לי לפתור את העולם כולו מן הדין, ורחל אמנו, שאמר לה בשבילך רחל, שיחזיר לנו פקדונותיהם, שאנחנו בני בניהם, בפרט הפקדונות הגדולים של הקדוש ברוך הוא שהפקיד לנו בית גנזר, שאמר לו אוהב את יעקב וכו', אומר אפשר שבזכותם תבוא הגאולה ונראה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
אמן.
יראו עינינו וישמח ליבנו בן דוד מוכתר בכתרו ומשיח בן יוסף לימינו ובית המקדש בנוי ומשוכלל בעודרו ויופיו והם הבנים שמחה שכינת עוזנו צהלה ושמחה במהרה בימינו אמן. כן יהי רצון. זהו? יש עוד חצי שיעור שבוע הבא?
עכשיו
שכולם מצוות.